אני מראש מקדים שהשיעור הזה תוך כדי תנועה הוא התלבן אצלי בראש, כי רק בשעה האחרונה התבקש לבוא, אבל מחר וכל יהודי לומד פרשת שבוע, גם אני משתדל ללמוד פרשת שבוע, אז אשתף אתכם בדברים שהתחדשו, בדברים שראיתי בשבועיים האחרונים, שבתות יתרו ומשפטים. וזה באמת יהיה נושא השיעור, בעזרת השם, לפחות רובו של השיעור, נראה מה נספיק בסופו. הקשר בין שתי הפרשיות הללו, פרשיות יתרו ומשפטים. מי שזכה ללמוד אצל הרב צבידה זצ"ל, רבינו הרב צבידה, ואני הקטן זכיתי כמה שנים ללמוד אצלו, אבל גם מי שלא למד מפיו ולומד מכתביו, ויש לנו את השיחות הנפלאות של הרב צבידה, ששני רבנים ערכו אותם, כל אחד בסגנונו, הרב שלמה אבינר בשיחות הרב צבידה שהוא ערך אותן, והרב אבי שוורץ, חיים אביהו שוורץ בספרי מתוך התורה הגואלת שהוא ערך אותן בצורה של ממש מילה מילה. שההבחנה היא שאצל הרב אבינר זה מעובד, ואילו אצלו אצל הרב אבי שוורץ זה כלחם חום ביום מלקחו, ושני הדברים הם נפלאים. בכל אופן ישנה נקודה, ישנו רעיון שהרב צבידה חוזר עליו כל הזמן, וכאשר רב חשוב חוזר על הרעיון כל הזמן, כשהוא חוזר על אותו מסר, משמע שהמסר הזה הוא מסר יסודי ביותר, שגם אם הבנו אותו בפעם הראשונה, הרי שהחזרה עליו, ויכול שאתם כבר שמעתם, למדתם את זה כמה פעמים, החזרה הזאת מועילה, כי יש מאחורי המסר הזה עולם רוחני מלא. עולם רוחני עמוק וגדול, שמשפיע על כל הליכות חיים. וכוונתי למסר הנובע מהפסוק אחת דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי. אצל הקדוש ברוך הוא אין כפילות, אין שניות, השם אחד ושמו אחד, והכל אצלו לא אגיד אמנם מתחבר, כי לעולם לא התפרד, לא אגיד שמתגבש הכל לדבר אחד, כי תמיד זה היה מקשה אחת. אין אצל הקדוש ברוך הוא פיצול, רק אצלנו שאנחנו חיים כאן בארץ עם מורכבות, עולם שהוא מורכב כמו הגוף והנשמה, וכל המציאות שלנו היא מציאות של שמיים וארץ ואיש ואישה ותורה שבכתב, תורה שבעל פה, הכל מופיע בתרתי, הכל מופיע בשניים, מה שחכמי אומות העולם קוראים אובייקטיבי וסובייקטיבי, אנחנו קוראים לזה הכלל והפרט, או עצם העניין והקישור שלו אלינו. וככה היה הולך וחורז, הולך וחודר הרב צבידה זצ"ל דרך כל פרשיות השבוע, ומראה שמה שאצל הקדוש ברוך הוא מופיע כדבר אחד מאוחד, אצלנו כדי לקלוט אותו צריכים את הכפילות, את השניים, את האחת דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי. ויותר מכל פרשיות השבוע, וכמו שאמרתי, את כל חמישה חומשי תורה הוא היה מסרטט בכיוון הזה, חוץ מפרשה אחת, נזכיר אותה עוד רגע, אבל יותר מכל הפרשיות, הרי שהתורה הזאת, התובנה הזאת, ההבנה הזאת, באה לידי ביטוי ביתרו ומשפטים. ואם הזכרתי, ואני עלול לשכוח תוך כדי הדברים, איזה פרשה בכל אופן יוצאת מן הכלל הזה, איזה פרשה אין לה את בן הזוג שלה? אולי מישהו מכם למד, זוכר, שמע?
חיטיסה.
יפה מאוד, מי אמר זה? עקיבא? כל הכבוד, עקיבא. תקבל ציון, עובר, ציון מצטיין. פרשת חיטיסה, יש בה את הסקנדל בלשונו של הרב צבידה, הסקנדל של חטא העגל. וחטא העגל זה החטא הראשון, אחרי זה בא חטא המרגלים. חטא העגל זה הפגימה הגדולה מול הר סיני, תוך כדי עמידתם שם ב-40 יום, ליום האחרון של 40 יום שנתשתש והשתבש החשבון, ואז הם עושים את הדבר הנורא הזה, אלה אלוהיך ישראל, הם קוראים לעגל, עגל הזהב, ואומנם רק 3,000 איש עבדו בפועל העגל ואלה שנהרגו, אבל העם כולו חיפה והעם כולו אפשר את זה, ולכן זה נחשב לחטא כזה שתמיד ביום פוקדי ופקדתי עליכם, זה סקנדל. הסקנדל הזה משבש את הסדר, ולכן לכי טיסה אין בן זוג. אתם יכולים להגיד, מה הקשר בין הצד הענייני לבין בני הזוג והסדר? אלא הסדר והסגנון מלמד הרבה. התורה משבצת את הפרשיות סדר כזה מספרי כדי שנבין זעזוע יש כאן, והזעזוע בא לביטוי גם בתחום הזה של הסדר, של הסגנון, של הניסוחים. רואים את זה הרבה סביב המשפטים, אין מוקדם ואין מאוחר בתורה. התורה רוצה הרבה פעמים ללמד אותנו משהו שהוא חשוב ודרמטי, ואז היא עושה משהו בסדר, בסגנון, כמו כאן כתיסה שאינו בן זוג. למשל, כל ימות השבוע גם כן יש להם בן זוג, חוץ משבת שאין לה בן זוג. היינו חושבים שהכוונה היא ראשון עם שני, שני עם שלישים, רביעי וכולי. אומר שפת אמת, לא. כל יום כאן בארץ יש לו בן זוג שמימי. ראשון בשבת, כלומר לראשון כאן בארץ יש את הראשון השורשי שלו וכן על זה הדרך. ושבת אין לה בן זוג, היא עצמה גבוהה מאוד. וההתלבשות שלה, הבן זוג שלה זה ישראל. כלומר כל אחד יש לו את ההשלמה שלו. השלמה של שבת זה דרך ישראל. אחרי שעברנו לסקנדל של כתיסה ועל הבני זוג שיש בימות השבוע, נחזור לנושא שלנו, ליתרו ומשפטים. מה ההבחנה בין יתרו למשפטים? כל אחד מאיתנו היה בבית הכנסת, כל אחד מאיתנו קרא את הפרשה, שניים מקרא ואחד תרגום, ויותר מזה, ויודע שיתרו היא קצרה, משפטים היא ארוכה. יתרו זה יסודות, יש הרבה לפני עשר דיברות, יש קצת אחרי עשר דיברות, אבל העיקר זה עשר דיברות וזה קצר. שני לוחות, חמש כאן, חמש שם, וזהו. ומשפטים, וואו, כל כך הרבה, עוד פסוק ועוד פסוק ועוד עניין. האם שתי תורות יש כאן חלילה? האם יש כאן איזה משהו מנותק, נפרד, חס ושלום? אלא עשרת הדיברות שהן באות בצורה של אימות כאלה, שורשים, הם התורה, שורשי התורה, הם מתפרטים אחרי כן, וו החיבור, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. מהענקיות הזאת של עשרת הדיברות, מגיעים אל ההתפרטות של המשפטים, של פרשת משפטים. ישנו פסוק שמבטא את זה בצורה מאוד מאוד חדה. בפרשת יתרו, כשישראל עומדים מול ההר, אז הם אומרים, כל אשר דיבר השם, נעשה. ואילו בפרשת משפטים, כשישראל חוזרים, והתורה חוזרת ומספרת את המעמד הזה של משה רבנו שעומד מול העם ומעביר להם את התורה, אז אומרים כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. והרי זה אותו ישראל וזה אותו מעמד, אלא מה שהספיק בפרשת יתרו בצורה כללית להאמר נעשה, חזר והתפרט בפרשת משפטים לביטוי היותר מוכר לנו נעשה ונשמע. והרבה דנים איך אפשר קודם לעשות ואחרי זה לשמוע. צריך להגיד נשמע ונעשה. אז התשובות הן ידועות שעם ישראל הם כמו מלאכים, הם עושים ומרגישים כבר בתוך תוכם מה הקדוש ברוך הוא רוצה מהם עוד לפני ששמעו. אז הם עושים את זה, גיבורי כוח, עושי דברו, לשמוע בכל דברו. ואחר כך הם אומרים נשמע, כשהנשמע הזה נלמד, נקשיב, נראה מה עשינו נכון. אבל למה ביתרו לא היינו צריכים את הפירוט הזה? כי ביתרו אנחנו עוסקים באמת אלוקית, בלי צורך לפרט, בלי צורך להוריד את זה לשפה האנושית. אז באמת אלוקית אומר נעשה, והכוונה היא הכל כלול בכלל. העשייה והשמיעה, הכל נמצא בתוך המילה הזאת של נעשה. בפרשת משפטים אתה מוריד את זה לרמה יותר אנושית, אתה אומר נעשה ונשמע. ישנו פסוק שבפרשה של השבוע שלנו, המדרש מרחיב בו ומבאר אותו בצורה יפהפייה, והפסוק אומר, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. פסוק שמוכר לכולנו מתהילים קמ"ז. בפסוק הזה, שהוא כך התרגלנו לומר אותו, ואולי ליבנו קצת ככה גס בו, אולי אוזנו וחושנו כהים, ולא שמים לב, יש את יתרו ואת משפטים. כי מגיד דבריו ליעקב, דבריו, זה עשרת הדיברות, חוקיו ומשפטיו, כפילות, יש כאן חוקים ומשפטים, זה ההתפרטות של הדברים. והמדרש מביא תיאור מאוד מאוד יפה, שהייתי רוצה ללמוד אותו איתכם, מדרש רבה בפרשת משפטים, ומאחורי הסיפור והתיאור שיש כאן, גנוז ובא לידי ביטוי הרעיון העמוק של הדיבור האלוקי וההופעה הארצית. ובואו ונראה את הדברים כפי שמופיעים במדרש. כך נראה כרגע אחד למצוא אותו. או, מצאתי. זה בפרשה למד, סעיפתת. אומר ככה הפסוק, מגיד דבריו ליעקב, אלו הדיברות, עשרת הדיברות של יתרו. חוקיו ומשפטיו לישראל, אלו המשפטים. ואז המדרש ממשיך ואומר, אין מידותיו של הקדוש ברוך הוא כמידת בשר ודם. מידת בשר ודם מורה לאחרים לעשות, והוא אינו עושה כלום. כלומר, אם איזה מפקד בצבא, או מנהל באיזה חברה גדולה, או לפעמים הורים, אומרים לילדים, תעשו ככה, ככה, אומרים לפקודים, תעשו כך ואחרת, לעובדים, לבוס, והוא הולך לנוח. הוא לא עושה. לא כולם ככה, כן? ודאי לא כולם מפקדים ככה, לא כל הבוסים, ודאי לא כל ההורים. אבל יש מידה כזאת של בשר ודם. שאם יש מישהו תחתיו, אז הוא מרשה לעצמו לשלוח אותו לכל מיני שליחויות, והוא נח, מורה לאחרים לעשות, והוא אינו עושה כלום. הקדוש ברוך הוא אינו כן, אלא מה שהוא עושה, הוא אומר לישראל לעשות ולשמור. כלומר, הקדוש ברוך הוא מבצע את המשפטים, הוא בעצמו עושה אותם, ואומר לישראל גם לעשות ולשמור. נכון, זה קצת פלא, קצת לא ברור, אבל התורה ניתנה לנו. זה לא תורה על הקדוש ברוך הוא, הוא לא צריך את התרי"ג מצוות. ובכל אופן כתוב כאן, שמה שהוא אומר לנו לעשות, הוא גם כן עושה. מה זה מזכיר? מזכיר את הסיפור על רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שבראש השנה, בתפילה, ככה מספרים, החסידים פנה לקדוש ברוך הוא ואמר לו, קדוש ברוך הוא, המצב לא קל. לעם ישראל יש על מה לחזור בתשובה, אני לא אומר חטאים, כי אסור להזכיר חטאים בראש השנה, גם אנחנו נזכיר, כנראה גם הוא לא הזכיר, יש על מה לחזור בתשובה. אז אני פונה לך, הקדוש ברוך הוא, ואומר, אם אתה מתכוון לחתום גזר דין לטובה, לכתוב ולחתום גזר דין לטובה, בסדר, אני איתך, אנחנו באותו ראש. אבל אם חלילה אתה מתכוון לחתום, לכתוב, לחתום גזר דין לרעה, אז אני מודיע לך, אני אמר הדעת רק כאן, ברדיצ'ב, אני הפויסק, ואני אומר לך, אסור לכתוב בראש השנה. אז אתה לא יכול לכתוב, הקדוש. סנגורם של ישראל. סיפור חמוד ונפלא, מתאים לכל האישיות של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שגם עומד זכות וגם עומד מול הקדוש ברוך הוא ותובע תביעות, כמו גדולי ישראל, מאברהם, דרך משה רבנו, דרך כל הדורות. אבל מעבר למתיקות של הסיפור הזה, והנעימות שלו, האם יש פה גם איזה רציונל, יש פה איזה היגיון? מה אומר הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול לכתוב בראש השנה? וכאן המדרש נותן את התשובה, נותן את הפתרון. באמת הקדוש ברוך הוא מכתיב לעצמו את מה שהוא אומר לנו. משעבד עצמו במרכאות, ביום השביעי שבת וינפש. הכתיב מנוחה לעצמו, ואין באמת אצל הקדוש ברוך הוא לא עבודה ומלאכה ולא מנוחה, אבל כביכול, והכביכול הזה זה לא סתם כביכול, כי אם זה רק כביכול, למה אני אומר את זה, אלא בהמשך עוד כמה דקות נגיע להבנה מה המשמעות שהחוקים האלה, המשפטים האלה והדברים האלה הם גם אלוקיים. כלומר, גם הקדוש ברוך הוא נמצא כביכול באותה מסגרת. איך אומר המדרש? את כל זה נקשר, חברים יקרים, לשתיים זו שמעתי שמה רב ציודה, להבנת עומק העניין שהתורה מופיעה בתרתי, הפרשיות מופיעות בזוגות. מידת בשר ודם, סליחה על הצידות חברים, מידת בשר ודם, אני קורא שוב, מורה לאחרים לעשות והוא לא עושה כלום. אני לא צריך לשתות אם אתה כאן לצורך זה, אני מסתדר. מידת בשר ודם, מורה לאחרים לעשות ולא עושה כלום, נגיד סוכה. אדם יש לו סוכה, יש לו בנים, ויש לו משרתים, ואינו משרתים בצורה עדינה, נגיד עובדים. הוא אומר, טוב חבר'ה, עכשיו אנחנו בין יום כיפור סוכות, יש לכם שלושה ימים, אני רוצה את הסוכה, אפ, שתעמוד על בניינה. זה בסדר חברים? ודאי שלא, נכון? כמה שיש לאדם עושי דברו, הוא צריך בעצמו להשתתף בפועל, לדפוק מסמר, לתלות תמונה, לשים את הסכך. שבתורה כשדיברה על סוכה, היא דיברה על תעשו, על העשייה, על העשייה של סוכה. וכל פעם שתורה הזכירה את ההכשר מצווה, הבא להגיד, מצווה בו יותר מאשר בשלוחו. זה אני אומר בניגוד למידת בשר ודם הרגילה. שמעתי את זה מהרב ליאור רבה של חברון כמה פעמים. אדם כמה שיהיה לו משרתים בסוכה, משרתים או עובדים או בנים, הוא חייב בעצמו להרים את הדפנות, לשים את הסכך, גם לא את הכל, לפחות חלק מהמעניין. חג סוכות תעשה לך כדוב, תעשה, כלומר, בתפילין זה לא נאמר, ברצועות, בקלף וכו', בבתים, בסוכות זה כן נאמר. ראיתי סעיף מופלא בשולחן ערוך בהלכות פסח. שולחן ערוך הוא בדרך כלל מביא רק הלכות מעשיות. סעיף אחד נותן לנו את מה שכעת אנחנו לומדים, כי הדרכה מוסרית אומר הראש, כך הוא מתחיל, הראש, רבינו אשר, כשהוא היה אומר לאחרים להכין מצות, אומר שלנו רוך, הוא היה עושה את זה בעצמו איתם, היה עומד עליהם בשעת אפייתם, היה תוכן בעצמו, לש בעצמו, הכל עושה בעצמו, לא רק מזרז אותם, אלא עומד בשעת העשייה, סעיף בשכן רוך, שאתה מחפש איפה ההלכה כאן, אין הלכה. באחת מלכות, תפסמך, משקדת, תפסמך בית, אפשר להסתכל שם, באחת מההלכות אומר השכן רוך, ככה הראש, שהחי כ-300 או כ-250 שנה לפניו, ככה היה נוהג, כך רואה גם לנו לנהוג. אבל הקדוש ברוך הוא לא כמו אותו בשר ודם, אלא מה שהוא אומר לישראל, הוא עושה. מה שהוא עושה, הוא אומר לישראל לשמור ולעשות מעשה. ברבן גמליאל, ורבי יהושע, ורבי אלעזר בן עזריה, ורבי עקיבא, שהלכו לרומי. למה הם הלכו לרומי? מה יש להם לחפש ברומי? בביטול תורה גדול, לנסוע לאיטליה, לנסוע לרומא. מה יש לענקים האלה לעשות ברומי?
קידוש שבועיים.
או קידוש שבועיים, או לבטל גזרה. בימים שהקיסרות של העולם היא בידי הרומאים, עוד לפני הופעת הנצרות, רק היא בחיתולי הנצרות, עודן את אותו קיסר שקופה. והם, למה אני אומר את זה? כי הם נפגשים שם עם מין אחד, ומין זה ביטוי לנוצרים הראשונים, שעליהם התקנה ברכת למלשנים על תדכבר, ברכת המינים. אז ארבעה אלה שהם כולם גדולי ישראל, רבן גמליאל, נשיא, רב יהושע, אב בית דין, רב אלעזר בן עזריה, זה שהחליף את רבן גמליאל עם המחלוקת שהייתה, ורבי עקיבא, שהיה ראוי להיות נשיא. זוכרים, כל הארבע התותחים האלה צריכים להתבטא מתורתם, הולכים לרומי ומלכו בספינה, ספינה שיש בה סיפורים מפורסמים בפסח, שמחו את החמץ, והלכו לבטל. טוב, בליל שבת נכנסים בית הכנסת, אני חושב בפרשה הזאת, כי הם דורשים על הפרשה הזאת, ואומרים, אין דרכיו של הקדוש ברוך הוא כבשר ודם, שהוא מדבר על אחרי חורבן בית שני, יש יהודים שגלו, ושם נכנסים להתפלל איתם, אין דרכיו של הקדוש ברוך הוא כבשר ודם, שהוא גוזר גזרה, והוא אומר לאחרים לעשות, זה הבשר ודם, והוא אינו עושה כלום, הרבה בשר ודם ככה מתנהגים, והקדוש ברוך הוא אינו כן. היה שם מין אחד, והמין הזה אמרנו זה הנוצרים, ככה גם זה הרב צבי תמיד מזכיר, שזה לא אפיקורסים, זה לא כופרים, אלא מינים. מינים זה, זה הביטוי על אלה שנתקנה להם הברכה, ברכת המשנים עתיד תקווה, ואמר להם, אין דבריכם אלא כזב. ככה החצוף הזה אומר לגדולי ישראל, בניסיון שלהם לערער את דת האמת, את האמונה היהודית. לא אמרתם רק עכשיו, אלוהים אומר ועושה, למה הוא לא שומר שבת? ובמה הוא לא שומר שבת? שהוא משיב רוח ומריד גשם, ומעביר את הגשמים ממקום למקום, מטלטל אותם 400 ברשות הרבים, ובתורתכם אתם אומרים, כתוב, אסור לטלטל 400 ברשות הרבים. ברוך השם, הדברים שלו הם אקטואליים ליום הזה, זוכים להרבה גשמים ביום הזה, זה היה גם בשבת, והוא ניסה לדקור אותם בשטות הזאת. אמרו לו, רשע שבעולם, כאן אין פחד ממנו, ואין התחנכנות והתייפיפות, רשע שבעולם, אין רשע גדול ממך. בניסיון שלכם להפך דברי אלוקים חיים. אין אדם רשאי לטלטל בתוך חצרו בשבת. הרי כל העולם הוא חצרו של הקדוש ברוך הוא. אדם לא יכול לטלטל 400, נגיד אצלנו אנחנו עושים רובי חצרות, אבל זה, לא על זה הם דיברו על רובי חצרות, נגיד זה חצר שרק הוא בעל הבית, לא צריך לעשות רובי חצרות, לא שייכת לכמה דיורים משותפים. הקיצור, אין אדם רשאי לטלטל, אין איסור של 400 לטלטל בתוך חצרו, ברשות יחיד, אלא רק ברשות רבים, או אם תרצה בקרמלית, בחצר מה הבעיה? אז הוא הוריד את הראש ואמר, אין, אתם צודקים, בחצר אדם רשאי לטלטל. אמרו לו, רשע, העליונים והתחתונים חצרו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר, מלוא כל הארץ כבודו, ונאלץ להודות. אמרו לו, כתיב עלו את השמיים ואת הארץ, אני מלא. וכל זה שייך למגיד דבריו ליעקב, חוקיו משפטיו לישראל, שזה הדברים שלו, שזה החוקים שלו, המשפטים שלו, הן הדברים של יתרו, של פרשת יתרו, והן הדברים של פרשת משפטים, חוקיו ומשפטיו, זה לא רק דבריו שהוא העביר לנו, חוקיו ומשפטיו שהעביר לנו, כי אתה רואה שזה מיוחס באותו יחס אליו, לא רק אליו שהוא המקור, אלא אליו שזה עדיין הדברים שלו, המשפטים שלו, והוא כן שומר שבת, ככה ענו לאותו לאותו מין, לאותו רשע. עכשיו, אותו רשע שייך לאותה דת שמגשימה את האלוקות, שמורידה את האלוקים למדרגה חומרית, בשר ודם, ואז במדרגה של הבשר ודם הוא מתייחס אליו כמי שהולך לו בעולם, כמי שמתפקד בעולם כמו בשר ודם, ואז איך הוא יכול לתתל 400? והם אמרו לו, איך אתה הופך את הקדוש ברוך הוא למישהו שהוא כלוא בתוך העולם, למישהו שנמצא במלחציים של העולם, בסד של העולם? הקדוש ברוך הוא עליון על כל הארץ, העליונים והתחתונים שלו, גם אם הוא ממלא את כל העולם, אבל הוא מקיף את כל העולם, סובב את כל העולם, ומתוך זה שהוא מעל הכל ורחוק מהעולם בערך בלתי נערך, מתוך זה הוא מחיה את הכל, אבל אין העולם מקומו, הוא לא נמצא בתוך העולם ויש לו בעיה לטלטל, אלא הוא מקומו של עולם. הוא לא שייך לעולם, אלא העולם שייך לו. הוא לא כלול בעולם, אלא העולם כלול בו. הכל כלול בו. לכן איזה בעיה יש שהוא יטלטל? כלומר, מעבר לשטות שלו, יש כאן ויכוח גדול אם הקדוש ברוך הוא קטן, הקדוש ברוך הוא מוגבל, הקדוש ברוך הוא כמו בשר ודם, ואז 400 ותו לא, או שהקדוש ברוך הוא היוצר הכל, הוא מחיה את הכל, והכל מתבטל אליו, הכל זה חצר שלו, כי הוא למעלה מהכל, ולא גשמי בשר ודם, כמו שאתם הנוצרים אומרים, וממילא אין מקום לכל השאלה שלכם, וזה עומק הוויכוח שהיה כאן בינו לבינם, איך התייחס לעולם. הרי לא דיבר על זה שהשם משקה את העולם, למרות שיכול להקשות ממלכת זורע, אלא איך התייחס לעולם, האם הקדוש ברוך הוא חלק מהמציאות הארצית ושבוי בתוכה, או שהקדוש ברוך הוא מעל הכל, מקיף את הכל, מחיה את הכל, והכל מתבטל אליו, הכל כלול בו, זה מה שענו לו ארבעת החכמים האלה לאותו רשע. אבל לענייננו, מעבר מה שענו לאותו רשע, מה שרציתי להוציא מתוך המדרש היפהפה הזה, מתוך הדברים הנפלאים האלה, זה שהקדוש ברוך הוא, החוקים נשארים אצלו, המשפטים נשארים אצלו, כי הוא מחיה את הכל. אילו הקדוש ברוך הוא היה מעביר לנו את התורה ואומר, חבר'ה, עכשיו זה עניין שלכם, עניין פרטי שלכם, אז זה לא היה נחשב עדיין חוקיו ומשפטיו, ולא היינו מוצאים ידינו ורגלינו, ולא היינו מסתדרים. כי מה האנוש כי תזכרנו בן אדם כי תפקדנו? אבל אותה אחת דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי בפסוק, זה בא לומר שגם אחרי שזה מגיע להיות שתיים שלנו, גם אחרי שאנחנו מתמודדים עם הדברים בכלל או בפרט, בעצם העניין ובהתקשרות אלינו, זה נשאר גבוה מאוד, זה נשאר שורשי מאוד, זה נשאר אלוקי מאוד, ומשם הבא החיים אלינו. יש כאן קדוש, 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 יש כאן משולש קדוש לעומת המשולש התמה שלהם, הדברים האלוקיים נשארים אצלו, ואתה מחיה את כולם, והוא מנביע ומים ונותן חיים אלינו, הדיברות של יתרו נשארות אצלו, חוקיו ומשפטיו נשארים חוקיו ומשפטיו, ומתוך זה אנחנו מתמודדים עם אותה כפילות, עם השתיים שמופיעים בארץ. אצל הקדוש ברוך הוא זה אחד, קדושתו למעלה מקדושתנו, ואצלנו זה מתפרט. ביתרו זה היה נעשה, כשהכל היה מאוחד מאוד באור אלוקי, ואצלנו זה היה נעשה ונשמע. אצלו זה מגיד דבריו ליעקב, ואצלנו זה כבר חוקיו ומשפטיו, אחד דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי, יש קדושה גבוהה מאוד, שהיא מופיעה כאן בארץ בשתי ה... התמודדויות האלה שלנו עם כל דבר, האובייקטיבי והסובייקטיבי, עם עצם העניין ועם ההתפרטות שלו אלינו. דבר מאוד נפלא בפרשת יתרו, או לפני כן, סליחה, השפת אמת, וזה ראיתי במעט מן האור של השבת, השפת אמת מדבר על המדרש הזה שכעת למדנו. במעט מן האור יש מאמרים של הרב חנן פורת, שהשם ישלח לו רפואה שלמה ויחיה אותו. ויש שם גם מאמרים של עוד רבנים. ראיתי מאמר של הרב מנחם פליקס על הנושא הזה, שכל המשפטים שאנחנו עוסקים בהם, ונראה לנו כאילו שמשפטים ארציים, שהשם נתן לנו שאנחנו נתעסק בהם, באמת הם נשארים באחד דיבר אלוקים. הם באמת משפטים אלוקיים שורשיים. והוא מביא את המדרש שלנו, ואלה המשפטים שתשים לפניהם, פירוש ואלה, זה בתפריש מ"א, פרשת משפטים. פירוש ואלה, שהראה לו הקדוש ברוך הוא בשמיים שורש משפטים אלו. כלומר, הוא הראה לו למשה, ומשה יותר מכל ילוד אישה אחר, זכה להתחבר אפילו לפרה אדומה, ולהבין במשפטים את שורשן, הראה לו הקדוש ברוך הוא בשמיים שורש משפטים אלו. וזה הכוונה של המדרש, שזה משפטים של הקדוש ברוך הוא. נכון שזה ניתן לנו להתמודד איתם, נכון, אבל יסודם ושורשם הוא אלוקי. אלה לא משפטים שקדוש ברוך הוא אומר, חבר'ה, התורה מדברת כנגד יצר הרע, חוץ מביפת תואר, מלחמה, אבל במצב הנורמלי, התורה מדברת כנגד החולשות שלכם, ומאפשרת החולשות שלכם להתפשר עם הרצון האלוקי ונוריד רף, ונוריד את הרמה, לא. זה יש לו שורש בשמי, ויש כאן דרישה אלוקית, בין אם זה בבן אדם ומקום, שזה יותר פשוט, ובין אם זה בבן אדם וחברו, תמיד זה מעלה אותנו מעלה-מעלה. תמיד זה מעלה אותנו אל שורש המשפטים, אל המשפטים אלוקיים. אמר לי מישהו, הרב לוינגר, תמיד מזכיר שכשלומדים, נגיד חוכמת חול, לומדים מדעים, מה שעיקר חסון הספר באקדמיה זה שלא לומדים מה מטרת כל החול הזה, מה מטרת כל המדע הזה, למה הקדוש ברוך הוא ברא את כל אלה, למה זה נועד, ואז אפשר ללמוד שנים ולהיות פרופסור ולהרצות, ואת העיקר לא ללמוד. העיקר חסר מן האקדמיה, מהספר, לא לומדים את השורש הרוחני, את חידת החיים נקרא לה, שלשם מה נברו כל אלה. גם משפטים אפשר לטעות ולחשוב שהתורה זה כמו פסקי בגץ, להבדיל בין טהור לפסקי בגץ, שהתורה זה כמו חוקים של כל ספר חוקים אחר של משפטים בעל ידעום של אומות העולם, החוק הטורקי, הבריטי, חס ושלום. החוקים שלנו הם חוקים אלוקיים, הם אינם חוקים שבאים מתוך נגזרת כזאת מה קורה כאן בארץ, אלא מתוך השורש האלוקי, מתוך הנעשה האלוקי, האחד דיבר אלוקים, הדבריו, החוקיו, משפטיו שם שלו, ומתוך זה מופיעים בארץ, ואנחנו נפגשים איתם במלוא עוצמתם, ואחרי זה יורדים להתפרטות שלהם, להבין אותם, והכל יונק והכל קשור וממשיך להיות מחובר ליסוד האלוקי הגבוה, לשורש האלוקי. שאותם המשפטים, זה דברי שפת אמת, שאותם המשפטים שמתנהג בהם הקדוש ברוך הוא כביכול בשמיים, נמסרו גם לנו לבני ישראל. אנחנו קיבלנו כלי כזה, כלי השעשועים של הקדוש ברוך הוא, כלי כזה, כלי אומנות שמקורו ועדיין המשך קיומו וממשיך להיות מתופעל ומתוחזק בירושלים של מעלה, בבית דין של מעלה, ומתוך זה ניתן כוח לירושלים של מטה, יש ביטוי שופטים בירושלים, מתוך הירושלים האמיתית, מתוך הבית דין של מעלה יש ערך למה שמתנהג כאן בארץ שנמסרו לבני ישראל. תשים לפניהם, כמו שכתוב, משפט וצדקה ביעקב, אתה עשית. וככל שאנחנו וחכמי ישראל מיוחד, ופעם בתקופת התנאים, ולפני זה ובסנדרין, ולפני זה בנביאים, באמת ידעו להבחין במשפטים את השורש שלהם. ואם אתה יותר עולה לשורש, אז הפרטים כבר מתפרטים מאליהם. אם אתה קולט את השורש הגבוה יותר ויותר, מה שנקלט אצלך בשכל האנושי, אבל מתחבר אל השכל האלוקי, אל האחד באלוקים, אז גם הפרטים יהיו מובנים יותר ויותר. למשל, גנב. גנב מוזכר בפרשה שלנו. והדין שלו, ומה שאני אומר זה לא מיד הבנה שלי, אלא מחכמי ישראל כמובן. והדין שלו זה לשלם כפל. אם הוא גנב, הוא צריך לשלם את הקרן, נחזיר את הקרן ושלם כפל. מה היסוד הרוחני העומד מאחורי הדברים האלה? וכמובן, היסודות האחרונים תמיד יותר גבוהים מה שנגיד, אבל בכל אופן, מה הבנו מדברי חכמנו? שזה על פי הכלל יעשה לו כאשר זמם לנסות להחיב. אם הוא רק יחזיר את הקרן, אם הוא רק יצטרך לתרוח ולהחזיר קרן, אז מה עשינו? אז הוא לא טעם את הטעם של הנזק הכבד שהוא גרם לחבר כשהוא בא במחתרת, בלילה, בחושך וגנב ממנו. אבל אם הוא יצטרך לשלם עוד קרן אחת, פעמיים, כפל, אז יעשה לו כאשר זמן לעשות לאחיו, כך הוא ירגיש את הטעם הרע שהוא מה שהוא רצה לגרום לאחיו. אז יש לנו כאן איזו הבנה עמוקה של דבר השם. בתחילת הפרשה, עבד עברי נמכר בגניבתו. הרי הפרשה מדברת לא על העבד שמכר את עצמו, אלא נמכר בגניבתו. למה הוא נמכר לשש שנים? שימכר לשנה, שנתיים, שלוש, כמה זמן שצריך כדי לחסות את הנזק, את מה שהוא גרם. אני מדבר על אחד שלא יכול להשיב את הכפל, לא יכול לשלם, אז למה הוא נמכר לשש שנים? למה קבע את רואה שש שנים? זו פליאה, זו שאלה. אומר הכלי יקר, שדבריו הם מאוד מאוד יקרים, כלי מאוד יקר, וזה קשור למה שכעת אמרנו, וזה קשור להבנת השורש הרוחני, אומר כאשר גנב גונב, הוא גונב ממון, הוא גונב את דעת הבעלים, והוא גונב דעת העליונה, בייחוד שהוא בא במחתרת, וכאילו הקדוש ברוך הוא לא רואה אותו. אז אם אנחנו אומרים שדינו של גנב זה כפל, אז כנגד כל גניבה זה שנה. שנה זה יחידת זמן. אז הוא עובד 6 שנים, לא פחות מזה, כדי לפצות ולתקן ולהרגיש בעצמו את חומרת המעשה שלו. גנבת את דעת הבעלין, גנבת את דעת המקום וגנבת בתך את הממון, תשלם כפל, תשלם פי שניים, תשלם 6 שנים. אז הנה לפנינו דוגמה אחת מהפרשה שלנו, איך שרואים שבהבנת השורש הרוחני הגבוה יותר מעצם הדין, לחדור פנימה לעומק הדין, מתבהר לנו כמה וכמה פרטים ששייכים לדיני הגניבה. התחלתי לומר לפני שהסתכלנו בשפת אמת, שיש דבר מיוחד במינו שרואים בפרשת יתרו. בואו נראה מה יתרו אומר למשה ומה משה עונה לו בדיון הזה של סדרי הדין. נפתח פרשת יתרו ברשותכם. אחרי שיתרו מגיע ועושים לו סעודה, הוא קם בבוקר ומתפלא על מה שהוא רואה. והיא ממוחרת. וישב משה לשפוט את העם, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב. שני דברים רואה כאן יתרו שאינם מובנים לו. א', מה זה שהעם עומד? העם עומד מן הבוקר עד הערב, ומשה יושב, וזה כל כך לא מצא חן בעיניו. הרי הוא מכיר את החתן שלו, את יתרו, כאדם ענב, איש משה ענב מאוד, מכל אדם אשר פני האדמה, זו תכונה מולדת אצלו, כבר מאז שהוא גדל כילד קטן, ודאי כשהוא היה בשנים ארוכות אצל יתרו, והנה הוקשה הדבר ליתרו, אומר רש"י, שהיה משה מזלזל בכבודם של ישראל. הוא אומר לו, מדוע אתה יושב? למה אתה יושב? וכל העם עומדים עליך מן הבוקר עד הערב. והיה חותם משה את כל אשר הוא עושה לעם. הוא עושה לעם, זה לא יפה. והוא אומר, מה הדבר הזה אשר אתה עושה לעם? מדוע אתה יושב לבדיך? וכל העם ניצב עליך מבוקר עד ערב. שתי טענות יש כאן. מה שהזכרתי, אתה יושב והם עומדים. מוסר כזה נותן השבר החותן לחתנו. ובית, השאלה שמתברד בהמשך, אתה נבול טיבול, מבוקר עד ערב, אתה לא תחזיק מעמד, אני צריך לדאוג לך, למשפחה, לביתי, לנכדים. והיום משה לחותנו, אני אענה לך, אומר לו. אני אסביר לך דבר שאתה לא מבין אותו. אתה רואה את המשפטים שלנו כמו משפטי אומות העולם, משפטים שנגזרים מן הארץ, שנובעים מתוך live and let others to live, law and order, מה שנקרא, וסליחה על הציטוטים האנגליים, אבל שיהיה חוק וסדר, לא משפטי צדק, ודאי לא צדק אלוקי, לא לרומם את העולם כולו לאחד דיבר אלוקים, אלא, אפילו לא שתיים זה שמעתי, אלא רק הצד האנושי, הקטן, נגיד אפילו בסדר, מבחינתם, אילולי מורד שמלכות, איש את ראו חיים בלאו, להם זה בסדר. לגויים זה מה יש וזה מה שצריך להיות. אבל אצלנו, משפטי התורה, משפטים אלוקים, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים. אצלי זה לא לדרוש מה אני מיישב, איך אני פותר אותם, סכסוך בין שניהם. אלא המשפט שלנו ממשפטי משה, ועד משפט האלוקי של שלמה, ממשפטים של דיינים במשך כל הדורות מהסנהדרין, ועד בתי דינים שבימינו, שלכן לא הוזכרו שמות של הדיינים, שבעים מסכנים, כדי שנדע שכל דיין ודיין שיש לישראל מאז ועד היום, שהוא פועל על פי התורה כמובן, על פי תורה שבכתב התורה שבעל פה, זה המשך של התורה שניתנה מסיני, זה המשך של יתרו ומשפטים, כשבאים אליי ולכל מי שיבוא אחריי, זה לדרוש אלוהים. ושמה תגידו, לדרוש אלוהים, אולי זה רק בהלכות שבת? לא. מיד אומר, בדברים שבין איש ובין רעהו זה לדרוש אלוקים. וככה הרב זצ"ל מדגיש, הרב קוק, מצוטט באותו מאמר של מנחם פליקס, שדרישת אלוקים זה הן בבן אדם מקום, שזה לא צריך לומר, אבל הן בבן אדם לחברו. החוקים שלנו, החושם משפט שלנו, לכות טוען וניתן וכו', הם כדי לרומם, להשיב את האנשים למקור האלוקי, למשפטים האלוקים, לחוקיו ומשפטיו, שזה עדיין חוקם משפטיו, עונם לישראל, אבל הוא עדיין גם פועל על פיהם, כביכול הוא מכתיב אותם להם, כי אלה הם דבר בא אליי, אתה חושב שזה בא אליי, שזה אני, ושפטתי בין איש ובין רעהו, והודעתי את חוקי האלוהים, ואת תורותיו, זה הכל חוק אלוהים ותורותיו, אם היה פה איזה מסלמת וידאו, היינו יכול, פה יש, אבל אם היה מסלמת וידאו במפגש הזה, בדיון הזה, היינו יכולים לראות את פני יתרו, שלאט לאט פיו נהיה פעור, וגבותיו, ככה, שערותיו סומרות, ואומר, מה? זה חידוש גמור. אני כהן מדיין, שופט כל הזמן, אף פעם לא חשבתי בכיוון הזה. ביום יחותם משה אליו, טוב, הבנתי את הדבר הזה, הבנתי למה אתה יושב ולמה כל העם עומד. אני מבין שלא פתאום השתנית באופייך ומאותו משה ענב נהיית חס ושלום, מסתרר על הציבור חלילה גאוותן, וזה הבנתי. כי כשבאים אליך, באים לדרוש אלוהים, אתה מייצג לא את עצמך, אלא אתה מייצג את המשפט האלוהי. ואם ככה נכון הדבר שאתה יושב וכל העם עומד, זה כמו שבימינו בבית דין, בבית משפט, יש דגל ישראל, אז ככה מאחורי השופטים והדיינים, אז ככה בבית משפט אמיתי, בבית דין אמיתי, יש את הדגל האלוקי, כמובן דגל ישראל שמייצג את הקדוש ברוך הוא, אבל אלוקים ניצב בדת אל, וכשהם דנים, אז עד איפה שם מקום שאדם מגע אתם מגיעים, ומשם הקדוש ברוך הוא כבר, הוא מחליט, כמו שכתוב, משך פרשה, ונקי וצדיק, אל תרוג, אל תדאג, אם הוא יצא זכאי, אל תחזירו אותו, אפילו שמישהו מלמד חובה, כי אם יש בעיה, אני אמשיך את זה. עד איפה שמקום שאתכם מגעת זה טוב, ומי שמה, כי אני איתכם בדיון. אבל לגבי הדבר השני, שמה יתרו לא מוותר, ושמה הוא צודק. נבול טיבול, כבד ממך הדבר, הוא כבר לא דן על דבר ראשון. הוא דן רק על הדבר השני, סדרי משפט אפשר ללמוד מהגויים. לעשות שרי עשרות, שרי חמישים, שרי מאות, שרי אלפים, אין בעיה. אבל בתוכן, בהבנת עניין האלוקי, זה יתרו מבטל עצמו לגמרי למה שהוא למד עכשיו, לימוד כזה גדול, כחלק מהגירות שלו, לימוד כזה גדול ממשה רבינו, מהי ההבחנה בין המשפט האלוקי למשפט שלנו. ואכן יתרו אומר לו, אתה שמע בקולי היא עצך, והיא אלוהים עמך. אמרת שזה אלוקים? אני מסכים, אני מבין. אבל זה לא ילך אם הכלים לא יהיו מתוקנים, ובכלים אנחנו מבינים. בסדרים יש חוכמה בגויים, תורה לא, אבל חוכמה יש. כדי שאלוקים שאמרת שהוא איתך, אכן תחזיק אתה מעמד, היה אתה לעם מול האלוהים, פעם שנייה מול האלוהים, והבאת אתה את הדברים אל האלוהים, שלוש פעמים אלוהים, קדוש, 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 מופיע בפסוק הזה, התלמיד הבין את דברי רבו, החותן הבין את דברי חתנו, שמה שכאן מדובר זה דברי אלוקים, ואם לא די בזה, אז בא הפסוק הבא, והזהרת אתם את החוקים ואת התורות, תורות אלוקיות, ואתה תחזה מכל עם אשר חי, ירא אלוקים, וכולי. הכל סביב ההבנה של יתרו, ההבנה החדשה, מהו המשפט היהודי. והנה, הרבה שנים אחר כך, בימי החשמונאים, בימי בית שני, חלק השני של מי בית שני, היה מלך בשם ינאי. והגמרא בסנהדרין, זה מלך לא ממלכי בית דוד, כמובן, אלא מבית חשמונאי. הגמרא מספרת שלא דנים יותר מלכי ישראל, וזה מופיע בהלכה בהלכות מלכים ברמב"ן, מאז מעשה שהיה לינאי המלך, והמעשה הזה מחובר מאוד מאוד למה שכעת למדנו בין משה לבין יתרו. ומעשה שהיה, כך היה, העבד של ינאי קטל נפש, הרג נפש. אמר להם שמעון בן שטח, שהיה גם גיסו, אח של שלום ציון המלכה, אמר להם שמעון בן שטח, חכמים, תנו עיניכם בו ונדוננו אם העבד הרג מלך, אז צריך, אם העבד הרג נפש, אז צריכים לדון אותו. שלחו לו, שלחו לי למלך, אבדך קטל נפשה. העבד שלך הרג נפש. שדרי להו, אז הוא שלח את העבד, וחשב שבזה הוא סגר עניין. הוא שלח את העבד אל הבית דין. שלחו לי, לא, אתה צריך לבוא. אתה אנתנה מלאחי, בוא גם אתה לכאן. אתה לא תצא מזה, לא תצא מאיתנו בזול, גם אתה צריך להגיע. והוא עד בבעליו, אמרה תורה, יבוא בעל השור ויעמוד על שורו, לא שיתבלבלה הגמרא, זה לא שור, זה עבד, אבל זה ממונו וזה ממונו, מה שנאמר אצל השור גם בפרשת השבוע, אם שור נגח הוא והמית איש או אישה, והוא עד בבעליו, צריכים לייעד אותו ולזכור כשסוכלים, אם הבעלים שם נוכחים, אתה צריך כאן לעמוד על השור. אז זה עוד היה מסוגל לבלוע את זה, ינאי, גם האדם עסוק, ודאי יש גם כבוד מלכות, אתה. אז הוא בא עם הפמליה, בא ומתיישב. אתה ויתיב, יושב שם בעזרה, לשכת הגזית, סנהדרין, דיינים את הנפש, 23 דיינים. אמר לו שמעון בן שטח, ותראו גבורה, כמו הגבורה שמצאנו עם ארבעת התנאים שדיברו עם אותו מין ואמרו לו רשע שבעולם ולא חששו מהנצרות שמנסה לתפוס ראש. אז כאן אומר שום השטח להבדיל מאותו מין ינאי המלך, אומר לו ינאי המלך עמוד על רגליך ויעידו בך, כמו מה שראינו בפרשת יתרו שעומדים כולם, ולא לפנינו אתה עומד אלא לפני מי שאמר והיה העולם אתה עומד. אל תחשוב שהמשפט שלנו זה בני אדם. נכון שיש פה בני אדם, אבל זה לא עיקר העניין. עיקר העניין הוא שהמשפטים שלנו נובעים מהמשפטים האלוקים. עיקר העניין הוא שמי שנמצא כאן באולם בית הדין, זה הקדוש ברוך הוא. זה תבינו את ההבדל האדיר שיש בין בתי משפט היום בארץ, לבין איך שיהיו בעזרת השם. או איך שכבר רואים מעין זה בבתי הדין הרבנים. כשבאים לבתי משפט בארץ, באים לפלוני או לפלונית, והם פוסקים את הדין, את המשפט, הם מנסים בדרך כלל לעשות את הטוב ביותר בחוכמתם, אבל זו חוכמה אנושית. וחוכמה אנושית שמתבססת על כל מיני חוקים טורקים, ומה שנקרא אוטומנים, ומשפט אמריקאי, ומשפט בריטי, וכמעט ושום דבר ממשפטי התורה. אז ההבדל הוא שמיים וארץ. זה לא רק הבדל אם אתה קולע על אמת או לא קולע על אמת, אלא אם יש כאן משפט שנובע מהעניין האלוקי, אם יש כאן שמיים, יש כאן ארץ, אם אתה מתחבר דרך משפט הקדוש ברוך הוא, אם יש פה סייעתא דשמיא, אם השם נמצא איתנו כאן במשפט, אם המשפט מרומם ומטהר את האווירה, או שזה איך לצאת מזה בצורה הטובה ביותר, בפשרה, או לצאת מזה באיזה שיקול דעת של השופט, פעם יגיד כך, פעם יגיד אחרת, וכמה שהוא יהיה חכם, ודאי שזה הבדל שאי אפשר בכלל להשוות אותו, זה לא הבדל דרגאי, אלא הבדל מהותי, לכן לא סתם אנחנו מתפלאים, השיב השופטים כבראשונה, יוצאים כבר תחילה, ואז ועשר ממנו יגון והנחה, כי זה חלק כל כך יסודי בבניינה של מדינת ישראל, שנזכה שיחזרו משפטי התורה להיות משפטי המלוכה, משפטי המדינה. ידוע שהרב הרצוג מאוד ניסה לעשות את זה בתחילת הקמת המדינה, ולא עלה בידו, אבל עדיין הדרך העתיד לפנינו, ואנחנו בעזרת השם מתפללים שנגיע לכך שהמשפטים יהיו משפטי התורה, והשופטים יהיו דיינים שהתורה מכשירה אותם, על פי התורה ימונו. על כל פנים, מה? רק נגמור את הסיפור של שם בן שטח, ברשותך. על כל פנים, אומר שם בן שטח ליאן המלך, לא לפנינו אותו עומד, אלא לפני מי שאמר והיה העולם. היה יכול להביא עוד תארים לקדוש ברוך הוא, היה יכול להגיד לפני אלוקי ישראל, אולי היה צריך להגיד לפני דיין האמת, לא במובן הברוך דיין אמת, אלא במובן של דיין דין אמת, השופט צדק, עצור תמים פה לא ככל דוחה משפט, למה אומר לו לפני מי שמר והיה העולם? לפני מי שמר והיה העולם אתה עומד? אפשר לומר, חברים יקרים, שהכל נובע מזה שיש משהו לפני העולם. העולם יש לו מגבלות, יש לו חושות, יש לו יצרים, יש לו טעויות, אבל הקדוש ברוך הוא לפני שהיה העולם. הקדוש ברוך הוא לא מוגבל, כמו שאותו מין נוצרי אמר, איך הוא מטלטל בעולם שלנו? הוא למעלה מן העולם, הוא קודם שהיה העולם. אז ממילא החוקים שלו הם אבסולוטים, מוחלטים, מושלמים, ובדברים האלוקים הנפלאים האלה אנחנו דבקים. דרך התורה שניתנו בסיני, דרך פרשת יתרו שהתפרטה בפרשת משפטים, דרך השתיים זו שמעתי, הכל יונק מהאחת דיבר אלוקים, זה הביטוי מי שאמר והיה העולם, כלומר הוא לא מוגבל. דבריו לא נגזרים ממצבים אנושיים, אלא הוא מרומם את העולם האנושי, את הבשר ודם, את ישראל בלב, הוא מרומם אותם לשורשם, לשורש האלוקי, וככל שאנחנו קרובים יותר לשורש, ככה מבינים יותר את המשפט, ככה מבינים יותר את ההתפרטות שלו. שנאמר, והוא מביא פסוק, כדי שינאי לא יגיד לו איפה כתוב, והפסוק מופיע בפרשת, בספר דברים, פרק י"ט, ועמדו שני אנשים, אשר להם הריב, זה פסוק פרשת שופטים, לפני הכהנים והשופטים, עוד סך, ועמדו שני אנשים אשר להם הריב, לפני השם, ונקרא את הפסוק בשלמותו, רק כדגיד שמשנה כמו שצריך, ועמדו שני אנשים אשר להם הריב, לפני אדוני, לפני הכהנים והשופטים, אשר יהיו בימים ההם. אז לפני מי הם צריכים לעמוד על רגליהם? לפני הכהנים? לפני השופטים? אולי גם, אבל לא זו הנקודה היסודית, לא זה שורש העניין, לא מזה מתחיל המקור, אלא לפני השם. זה מה שאומר הפסוק, דברים מ-ט י"ז, ואשר יהיו בימים ההם, אל תתחיל לשחק להגיד, אתה כזה, אתה כזה, אלא יפתח בדורו, כשמוע בדורו, השופט אשר יהיה בימיך, אשר יהיו בימים ההם, אם הם מחוברים לתורה, לתורה שבכתב שבעל פה על פי המסורת של כל הדורות, אז עומדים לפני השם, לכן עמוד על רגליך.
סוף הסיפור כבר לא שייך לנקודה שרצינו להביא, שהעמידה היא לפני השם, אבל מאחר והסיפור, כדאי לקרוא אותו בשלמותו, והסיום שלו מאוד מאוד מזעזע, אז כדאי לשמוע את הסיום. אמרו לו, לא כשתאמר אתה, צריך, אמר לו, אמר ינאי, קצת התחצף, מלך ככה מרגיש את עצמו על הגובה, אומר לא כשתאמר אתה, אלא כמו שיאמרו חבריך, כלומר אני רוצה לשמוע את זה גם החברים שלך, מיתר 22 מדיינים, נפנה לימינו, השמעון בן שטח היה בטוח שיגבו אותו, הסתכל ימינה לדיינים שמימינו, כבשו פניהם בקרקע, הורידו את הראש לאדמה. קיצור, היו יראים מהמלך. נפנה לשמאלו וכבשו פניהם בקרקע. אז זה דבר שהוא לא צפה, זה פשלה נוראית. אמר להם שמעון בן שטח, בעלי מחשבות אתם, יש לכם כל מיני חשבונות. אתם לא אומרים את האמת, אתם יראים, אתם לא רוצים לומר שהכל כאן הוא אלוקי. יבוא בעל מחשבות, זה הקדוש ברוך הוא, ויפרע מכם, כללה נוראית. בא גבריאל, מלאך של דין, מלאך של אש, וחבטן בקרקע, ומתו כל אותם דיינים. באותה שעה אמרו, כדי לא להסתבך, יותר מלך לא מביאים אותו. לא דן ולא דנים אותו. למה הוא לא דן? כי אם לא דנים אותו, הוא לא יכול לדון אחרים, כי קשות עצמך תחילה, ואחרי זה קשות אחרים. טוב, אז גם מהגמרה הזאת, וגם מהפסוקים שראינו בפרשת יתרו, וגם מהמדרש דיבר על מגיד דבריו ליעקב, חוקיו משפטיו ישראל, ומהפסוק שבו פתחנו אחת, דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי, אנחנו מבינים שהן המשפט, פרשת משפטים, והן כל המשפטים הפרטיים כשאדם מתנהג בהם בעולם, ענייני אורח חיים וענייני יורה דעה ואבן העזר וכל משפט, וכל הליכותיו של אדם הוא פועל כאן בארץ, על פי מה שהוא מבין, בהתמודדות שלו עם דבר השם הכללי והפרטי, השתיים זו שמעתי, אבל הכל מחובר, הכל יונק מהעניין האלוקי. ואסור לנו אף פעם לחוש, אסור לנו אף פעם להתנהג כאילו זה לאלוקים וזה לאנשים. זה מנותק אחד מהשני, אלא הכל יונק מהשמיים, שמיים השם, רק אז הארץ נתן לבני אדם, כשמחוברים לאחד דיבר אלוקים, לשורש האלוקי. לפני שנשלים את הדברים, נסכם אותם, אז רק מה שרצית להעיר.
רציתי לשאול שאין לך ברירה, אתה מביא אותו לבית משפט כי ניסית את הדין תורה והוא לא בא לדין תורה, אתה בבית משפט האזרחי. האם בבית משפט האזרחי, שזה דן לפי דיני אקום ואין לו ברירה, שהוא מרים יד בתורת משה, הקדוש ברוך הוא לא ניצל שם?
נתחיל בצד ההלכתי, ששם יותר קל לי להשיב לך, כי השאלה השנייה, השאלה שלך היא שאלה שורשית פנימית, שאני לא בטוח שיש לי תשובה עליה בידע המוגבל שלי. אבל בצד ההלכתי אתה אמרת נכון, שזה כמציל מפני הארי, ככה הביטוי, שאם יהודי שלא שומע תורה מצוות, או לצערנו לפעמים גם יהודים דתיים, הולכים דווקא לבית משפט, ושם טובים בדיני ממונות אחד את השני, ואדם יגיד, אני לא אציג את עצמי, או אני אפסיד את הכסף, למרות שאתה יודע שאתה צודק, אין עניין כזה בתורה, כי אם זה המצב, אז תלך לשם. תלך לשם ותדון בדיני העריות שיש שם, למרות שיש שם דברים לפעמים שמזעזעים, כמו הביטוי עד מדינה, שעד מדינה הוא כל כולו נגד תורת ישראל, כי אין לך נוגע בעדות יותר גדול מעד מדינה. הרי אומרים לו, אם אתה תעיד, אז אתה תהיה פטור. אז הוא ודאי יעיד, וגם הוא איש שפסול עדות, כי העד מדינה אומרים, אתה עבריין, אבל תעיד בכל אופן. הרי, אז מכל כמו שאתה מסתכל, אז ככה דיני הראיות שם הם רחוקים מאוד מדיני ראיות של תורה, אבל אין ברירה, כמציל מפני הארי, בין אם טובים אותך על זה שהשתתפת באיזו הפגנה, והקמת מאחז בארץ ישראל, הולך ומסביר, ובין אם טובים אותך בענייני ממונות, ואתה יודע שאתה צודק, אתה הולך לשם. אני לא יודע אם הקדוש ברוך הוא נמצא שם, אני לצערי, אין לי ידיעה בדברים פנימיים, אבל אני כן מניח שהקדוש ברוך הוא מסייע בסייעת הדשמיא למי שנאלץ בעל כורחי להגיע למקום. עכשיו, בדבריי לא באתי לבזות אנשים שהם הולכים לשם, או גם את השופטים, כי אנחנו יודעים שיש גם שופטים דתיים, ויש גם שופטים שאינם דתיים, ומשתדלים לעשות על פי התורה. לא על פי התורה, על פי האמת שנראית להם. כלומר, לא באתי כעת לא ללעוג ולא לפגוע, באתי להגיד איזה הבדל שמיים וארץ יש בין כאשר נזכה בעזרת השם, וצריך לעשות כל מעמד שנזכה לזה, לבין המצב הנוכחי ההווי. וכל מה שאדם יכול לתרום לזה, בין אם זה שללך לבית דין לענייני ממונות, בין אם על ידי זה שהוא ילמד כמה שיותר דיני חוש משפט, כדי לראות איך לתרגם את הדברים שמופיעים בתורה לשפת המעשה, כי צריך לראות כל דבר ודבר איך הוא מופיע, לא חלילה לשנות, אלא ליישם, ככה נוכל לקדם ולזרז את המשפטים שיהיו לפניהם, ולא לפני תפיסות זרות. רק לסיום, רציתי לומר מה שהזכרתי בסוף דבריי, אחרי שראינו את זה כל כך הרבה לגבי משפטים, יתרו ומשפטים, נדע שהעיקרון הזה נכון בכל הליכות חיינו. כאשר אדם מברך, כתוב, לפני שהוא ניגש לאכול, הרי צריך לקבל רשות מהקדוש ברוך הוא. שני פסוקים סותרים, אומרת הגמרא בברכות, השמיים, שמיים לשם, והארץ נתן לבני אדם, ופסוק אחר אומר, לשם הארץ ומלואה. אז אם לשם הארץ ומלואה, איך אתה ניגש לאכול? זה לא שלך. ואם הארץ נתן לבני אדם, אז מותר לך, אלא כאן קודם ברכה, כאן לאחר ברכה. לפני ברכה, זה לא שלך. לשם הארץ ומלואה. או לפני שאתה עולה לדרך, ואתה לא אומר תפילת הדרך, הדרך לא שלך. גם תפילת הדרך, מסביר המהר"ל, זה כמו נטילת רשות. עוד לא אמרת תפילת הדרך, הדרך היא לא שלך. אבל אחרי שברכת, ואחרי שאמרת תפילת הדרך, עכשיו רשות נתונה. אז אין הכוונה שבהתחלה זה היה לשם הארץ ומלואה, קדוש ברוך הוא בעל הבית. אבל אחרי שברכת, אתה שולח את הקדוש ברוך הוא למויש הזקנים, אתה שולח אותו לשמיים, ואת הארץ אתה לוקח לעצמך. הדרך עכשיו חופשית לעשות כל דבר? לא. אחרי שברכת, הברכה מחברת אותך לפסוק הראשון. עכשיו עשית מן הארץ שמיים. זה לא שיש שמיים ויש ארץ, אלא משום של השם הארץ ומלואה. ואתה ברכת, הפכת את הארץ שיכולה להיות אנושית, גשמית, תלושה, מנותקת, הפכת את הארץ להיות גם היא כמו שמיים. לשם הארץ מלואה זה הקדושה האלוקית. ואחר כך יש השמיים, שמיים השם, והארץ נתן לבני האדם, וזה לא שהארץ מנותקת, אלא באוכל שאתה אוכל עכשיו, בהליכה לדרך, בכל מעשה שאתה עושה, קישרת את הארץ לשמיים. הפכת את שניהם, את ההתפרטות של השמיים ואת הארץ, הכל להיות בעיניך, בתחושותיך, במעשיך, מחוברים אל השם הארץ מלואה. אני מרגיש שלא הצלחתי להסביר לעצמי כמו שצריך, או במילה גם לא לאחרים, את כוונתי, אבל בערך אני חושב שדבריי אולי מובנים לי ולכם, שבכל מעשה שאנחנו עושים, בכל מעשה חיול לשם שמיים, לראות איך האור האלוקי העליון מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו ישראל, שופע בהם, ואז מתוך שנלך בקישור כל מעשינו ואורחות חיינו, אל העניין האלוקי שממנו הכל יונק, והכל פי הדרכתה של תורה, אז אין ספק שנעשה ונשכיל, נעשה ונשמע, נעשה ונצליח בעזרת השם.
Mais je crois